הכל חי אונליין 93fm.co.il.
כנסת משה גפני מתייחס לראשונה לדבריו של ליברמן הערב כי חברי הכנסת החרדים הם סוחרים ביהדות. עוד אומר גפני כי לא יהיה בממשלה, כי לא תהיה ממשלה אם ייפגע תקציב החינוך.
הם עושים כל מאמץ על מנת לפגוע בחינוך החרדי. אנחנו רואים את זה על כל צעד ושן, אנחנו לא נעבור על זה לסדר היום, זה לא יימשך ככה. אם זה יימשך ככה, לא תימשך ממשלה. שיעשה לעצמו חשבון נפש, האם הציבור החרדי הוא ציבור שעטף אותו במשך כל השנים, עטף אותו בחברות, כמעט הייתי אומר אפילו באהבה. אם זה מה שהוא משיב לנו, ראה תחת טובה, שיעשה את זה לבד, אני לא מגיב על זה.
בסיום דבריו הביע גפני תמיכה של ממש ביועץ המשפטי לממשלה הנכנס, אביחי מנדלבליט.
הוא הולך להיות יועץ משפטי, אובייקטיבי, מצוין, מקצועי. אני מקווה שלא נתאכזב כמו שהוא היה עד היום, שימשיך להיות הלאה. זה שהוא גם אדם חרדי, זה רק מוסיף למעלה הזאת.
גפני אמר את הדברים לאבי מימרן במהדורה המרכזית. ראש הממשלה נתניהו אומר הערב כי מאז מבצע צוק איתן, המס נזהר ולא יורה רקטות לעבר ישראל, ואף פועל נגד מי שיורה. במסיבת עיתונאים באתונאים, ראש ממשלת יוון ציפרס הוסיף נתניהו כי המס יודע שכל פגיעה בישראל תגרור תגובה קשה מאוד. ראש הממשלה התייחס גם ליחסי ישראל-טורקיה ואמר כי הדבר לא תלוי בישראל. אנו מנסים לנרמל את היחסים ואיני יודע אם נצליח. נקבל שינוי לטובה בברכה. הושגה הסכמה עם הנשים הרפורמיות בסוגיית הכותל המערבי. על פי ההסדר שיובא לאישור הממשלה, אנשים יפסיקו לערוך תקסים ברחבת הכותל המערבי והן יעשו שימוש ברחבה השלישית, הממוקמת צפונית לקשת וילסון. כתבנו בנצי לייזרוביץ' מוסר כי עזרת הנשים והגברים יתופלו על פי ההלכה היהודית. ראש אגף המבצעים במשטרה ניצב אהרון אקסול התייחס לטענות כי שתי נערות זיהו את המחבל מתל אביב נשת מלחם באוטובוס בדרכו לצפון לאחר הפיגוע, אך במשטרה לא התייחסו לדיווח שהעבירו. אקסול אומר כי מדובר בסערה בחוס מים. היו ידיעות שהחשוד פה והחשוד שם, ותחקור הבנות שהתקשרו באותו ערב לא היה משנה את ההחלטות האופרטיביות. הולך רגל בשנות ה-30 לחייו נפצע באורך קשה מפגיעת מכונית סמוך למחסום בכביש 443. 17 בני אדם בהם 10 ילדים בגילאי 2-8 נפגעו באורך קל בשריפה שפרצה בבניין דירות באשקלון. את הידיעות הללו ריכז כתבנו לענייני משטרה בנצי לייזרוביץ'. מזכ"ל בן קימון מתייחס לביקורת שהופנתה כלפיו בישראל ואומר כי הוא דוחה את האשמות, כי הוא נותן רוח גבית לטרור. אין דבר שגוי יותר מזה. בן אומר כי אין הצדקה לטרור, אך הפלסטינים והישראלים חייבים להבין שהסטטוס קוו לא יחזיק מעמד. פריז דורשת מהאיחוד האירופי להטיל על איראן עיצומים חדשים בעקבות הניסוי בטלים הבליסטיים שטהרן ערכה לאחרונה. הוא טוען כי משטר אסד עוצר 75% ממשלוחי הסיוע הומניטרי המיועדים לאזרחים בסוריה. תוך כך נמשכים המאמצים למנוע מהמאגרים המוסלמים להיכנס לאירופה. מקדוניה סגרה את גבולה עם יוון בכדי למנוע ממאגרים להגיע למערב אירופה. לקראת ההכרה, לילה אומרים ברשות המים כי יש להשאיר בלילה את ברז המים החמים מטפטף בכדי להימנע מקיפאון בצנרת. עוד ממליצים שם להפעיל את דוד החשמל למשך כרבע שעה אחת לחמש שעות. התחזית היום קרה ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי יוסיף להיות קר מהרגיל בעונה ובלילה עדיין קיים סיכוי לקרה. בשישי ובשבת התחממות הדרגתית. ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בירושלים בתדר 92.8 FM ובשאר אזורי הקליטה בתדרים 93 ו-92.8 FM.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
ערב טוב לכל המאזינים, איתנו באולפן, אשר גרייבר וישי פופובסקי. הערב הפתיח שלנו נעסוק ב... מערכת הנישואים, וכאשר גורם שלישי מתערב במערכת הנישואים על מנת לתקן אותה, לשפר אותה לדעתו. יש זמנים בין בני זוג שיש ביניהם אי הסכמה על נושא מסוים. יש ביניהם לפעמים גם כן מתח על כמה וכמה נושאים. הם מרגישים את הפער ביניהם. לדוגמה, האישה רוצה שיהיה מצב שבו ההורים יתייחסו לילדים ביותר חום, ביותר חיבה, יותר קשר חיובי. יחד עם זאת, ההורה מעדיף יותר סמכות, יותר גבולות. הם מתווכחים על זה שוב ושוב. כל אחד מאמין שהוא הצודק, ולכל אחד יש גם את ההוכחות שהוא הצודק. לכל אחד יש את מקורות המידע שלו שיוכיחו כמה הוא הצודק היעיל והמקדם את המשפחה למקום הטוב יותר. האידיאלי היה שהיו מוצאים את הפשרה הנכונה, את הדרך כל אחד להתגמש ב-10% ויחד לראות את הדרך שבא ועל ידה הם פותרים את הבעיה. איפה ניתן להתגמש ואיך אפשר לשפר. אבל לפעמים הפער יוצר מתח רב מדי שכבר מקשה על בני הזוג, עד כדי כך שלדוגמה הבעל מצרף אדם שלישי למתח. לדוגמה, הוא מתחיל לספר הכל לחבר שלו. מה קורה? איך קורה? מתח, לחץ, כל מה שהוא חווה בבית שלא לגמרי טוב. ואז החבר שלו שומע אותו, לפעמים מצדיק את הבעל, לפעמים רק מהנהן בראש, לאות הבנה והסכמה. בינתיים הבעל מתחיל להרגיש שהוא הצודק, הוא הגיוני, הוא מרגיש תחושת הקלה בבית. הוא היה במתח ובלחץ, אבל מחוץ לבית יש לו מקום, את החבר הזה שמבין אותו, הוא מצדיק אותו. לכן יש לו פורקן של המתח הרגשי המצטבר. ואז בשלב הזה התפיסה שלו, המחשבה שלו, הוא הצודק ואשתו היא התואם. התפיסה הזו מחזקת אותו. התחושה הזו מעניקה לו הקלה. הרגשות שהוא מרגיש, הרגשת הקלה, זה לא בגלל שבעיה במערכת הנישואים השתפרה, אלא בגלל שהוא מרגיש יותר שהוא הצודק. הוא מתחיל להרגיש יותר צודק בדעה שלו, ולהיות בטוח יותר ויותר שאשתו היא התואה. בתופעות כאלה, החבר מהווה גורם שפוגע והורס במערכת היחסים. זה נקרא משולש רגשים. ואז הבעל חוזר הביתה, והוא מרגיש שהוא הצודק. הוא מרגיש שהוא החכם, הוא מרגיש שהוא היעיל, הוא מרגיש שהוא הטוב, ואז הוא מתחיל יותר ויותר להרגיש, אם אני הצודק, אם אני החכם, מי שעומד מולי הוא פחות כזה. יש לו כעת יותר לגיטימציה, יותר אנרגיה, יותר כוח להאשים את אשתו, או בצורה קיצונית אחרת להתנתק רגשית ממי שעומד מולו. הוא מתחיל לפעמים גם לזלזל ולהתייאש מבן או בת הזוג. אז אם נסכם את הדברים, ישנו מתח בין שני בני אדם, שני בני הזוג, יש פער ביניהם, אחד מהשניים פונה לאדם שלישי ומדבר איתו. הוא מקבל אישור מהאדם השלישי שהוא הצודק, האחר הוא הטועה. אותו בעל מרגיש מחוזק יותר ויותר באמונה שלו, בצדקת דרכו. ואז או שהוא יותר קיצוני בדרכו, יותר עקשן ופחות גמיש, או שהוא יכול לגשת אל הקיצוניות השנייה ולומר, בכל מקרה אי אפשר לתפקד עם האדם שנמצא מולי, תעשי מה שתרצי בחיים שלך, זה לא מעניין אותי. ולא בגלל עודף טוב לב, אלא בגלל שהוא מרגיש אין עם מי לדבר, הוא מיואש, מה שמוביל להתנתקות רגשית. מה שלפעמים יכול להיות הרבה יותר גרוע מוויכוחים. בואו נרשה לעצמנו ללכת שלב אחד קדימה. נאמר שהבעל והאישה מתווכחים על נושא מסוים כבר הרבה זמן. יש מתח בבית, ואז הבעל הולך לדבר עם אמא שלו. כמה קשה לו, כמה מתוסכל, ואמא שלו ממקום של טוב לב, סך הכל זה הבן שלה, מצדיקה אותו. ואז הוא מרגיש תחושת הקלה, רוגע. מה שקורה לאחר מכן זה שאמא שלו, אחרי שהיא עזרה לו והוא מרגיש תחושת הקלה, אז הוא פחות מרגיש מתח ולחץ בבית. הוא יודע שהוא הצודק, מי שנמצא מולו, או שיום אחד יבין שהוא הבעל, הבן הזה של אמא שלו, הוא הצודק, או שלעולם לא יבינו מה לעשות, נגזר עליי לחיות עם אדם שלא מבין את צדקת דרכים. מה שקורה לאחר מכן שהאימא, היא מתחילה להרגיש מתח ולחץ. לפעמים כבר היא מתחילה להיקבע בדעתה דעה שלילית על הקלה שלה, וזה יתחיל לבוא ידי ביטוי בכל מיני אירועים משפחתיים. אז אמנם נכון, יש פחות מריבות בין בני הזוג, אבל יש יותר מתח בין החמות לקלה, פחות קשר בין הבעל לאשתו. אז בעבר מתח היה רק בין שני בני הזוג, כעת אולי פחות בין בני הזוג, אבל יותר בין הקלה לחמותה. והנה הצטרפה לצלע השלישית למערכת המתחים בתוך מערכת הנישואים. זה אולי קצת מוריד את המתח בבית ומעביר רוגע לטווח הקצר, אבל נזק לטווח הארוך. ואז עוד יכול להיות מצב שבו החמות והקלה יגיעו לוויכוחים, והבעל, הבן, עוד ינסה להפריד את המתחים ביניהם. זה המשולש הרגשי. משולשים רגשיים עוזרים לשני בני הזוג בהתחלה להפחית מתח, אבל גם להתעלם מהבעיה. בואו נתאר לעצמנו מישהו שהולך לאירוע, הוא לא מכיר שם הרבה אנשים. הוא מדבר בטלפון, הנייד שלו. למה? כך זה עוזר לו לא להיחשף מול האנשים, לא להיחשף מול עצמו. האם יש לו אפשרות ליצור קשרים עם אנשים? התשובה היא כן. האם הוא קצת מתבייש בהתחלה? התשובה היא גם כן כן. ולכן זה בסדר שבתחילת האירוע הוא קצת עם הטלפון הנייד בשביל ליצור הרגשה שהוא עסוק. אבל אם 10, 20 דקות, 30 דקות, שעה, שעתיים, הוא נמצא כל הזמן עם המכשיר. כל זה כדי לברוח מהמתח, מהלחץ. שמה אני לא אכיר בני אדם? אולי אני לא אצליח ליצור קשר איתם? ואז הטלפון מהווה גורם שעוזר לאדם לברוח אליו. האדם הנכבד שלנו, בגלל שיש לו תחושת מתח, לא יוצר קשר עם אנשים, שזה הרצוי. המצוי הוא שהוא לא מצליח ליצור קשר, ולכן הוא מרגיש פער גדול מדי בין הרצוי ליצור קשר עם אנשים, לבין המצוי שהוא עדיין מתעקש להישאר עם הטלפון הנייד שלו. לכן מה שהוא יעשה, הוא יברח מהמתח בין הרצוי למצוי. על ידי זה שהוא יהיה בשיחות הטלפון, הוא בורח לצלע השלישית, במקרה הזה לטלפון הנייד. ואז בסוף הערב האירוע הוא מרגיש רע עם עצמו, הוא מרגיש שהוא בזבז ערב, הוא מרגיש שאולי הוא הצליח לברוח לטלפון הנייד שלו, אבל בינתיים קרה עוד משהו, הוא גם ברח מאנשים אחרים, מזיהוי היכולות שלו, כי יש לו כבר אמונה או תפיסה שאי אפשר ליצור קשר עם אנשים, הוא לא מצליח לזהות יכולות שלו בנפש שלו. אז מה הוא עושה? הוא מראש מתנתק ולא מגלה בתוכו זהות של יכולות חדשות של ליצור קשר עם אנשים. אותו דבר יכול להיות אצל אדם שמרגיש הרבה מתח ופערים בבית, והדרך שלו להתמודד זה על ידי בריחה לעבודה. לפעמים קשה להתיר את המשולש הרגשי בגלל שאדם עוד מאמין שהוא עושה את הצעד הנכון. הוא בורח לעבודה, לפרנס את המשפחה. האדם בורח לגורם שלישי. כל זה למה? כדי לברוח מהתמודדויות בתוך המשפחה. הוא מאמין שהוא עושה את הדבר הנכון. הוא מרגיש שאין ברירה. חייבים לברוח לעבודה בשביל להביא פרנסה. האם הוא טועה? נכון, יש סיבה לעבוד. להביא פרנסה. יחד עם זאת, העבודה לא אמורה לפגוע בשגרת החיים והמשפחה של האדם. הוא הבעל. אולי הוא אומר משפט הגיוני, אבל הוא מתכוון לדבר אחר לחלוטין. הבעל אומר שצריך ללכת לעבודה, אבל מתכוון שצריך ללכת ולהתמכר לעבודה בשבילו להיפגש עם קונפליקטים רגשיים שהוא לא מצליח לפתור אותם. עוד דוגמה של משולש רגשי זה כשבני הזוג יש ביניהם ויכוחים חוזרים ונשנים, והם במקום להתמודד עם הקונפליקטים הם בורחים אל הילדים. הם שוב ושוב מתעסקים עם הילדים, איך הם צריכים להשתפר, איך החינוך צריך להיות. האם ההורים צודקים? בוודאי, אחריות הילדים על ההורים. יחד עם זאת, ההורים אומנם צריכים לקחת אחריות הילדים, אבל כשההורים אומרים שצריך להשקיע בילדים, הם מתכוונים צריך להשקיע בילדים על חשבון מערכת הנישואים. הם רוצים מערכת נישואים רגועה. אבל בלי לפתור בעיות, אז הם משקיעים אנרגיה מרובה. היכן? בילדים. למה? כי זה עוזר להם לברוח מהמצב, מהקונפליקט שיש להם בשגרת החיים יום אחרי יום. זה עוזר להם לצאת משגרת הבעיות, בשגרת החיים. יש סבא וסבתא שאחרי שהילדים עזבו את הבית, קשה להם לבד. הם מתחילים שוב ושוב להתעסק עם הילדים, ואז גם עם הנכדים. והם, הזוג הנכבד הזה, הסבא והסבתא, היות שהילדים עזבו את הבית, קשה להם לבד. הם מתחילים שוב ושוב להתעסק עם הילדים והנכדים. למה? בגלל שכך זה עוזר להם להתמודד עם השעמום שנוצר כעת. הם מתעסקים לפעמים גם בהיבטים השליליים של הילדים והנכדים. לא פעם, אפילו פשוט מרחלים עליהם, על הילדים שלהם, על הנכדים שלהם. לא בגלל שכל כך חשוב להם לחנך את הילדים, את החתן או הקלה שלהם, אלא בגלל שההורים כבר חיתנו את כל הילדים, לפעמים קשה להם עם זה שהמשמעות היחידה שהיה להם לקשר ביניהם זה חינוך הילדים. וכעת הם מגיעים למשבר ביניהם, כיוון שאין משמעות לקשר, אין משמעות משותפת. הם זקוקים למקום לברוח אליו. הם מצליחים לברוח אל הבעיות של הילדים או הנכדים שלהם. לפעמים ישנה ויכוחים בין בני זוג, והילדים מרגישים את המתח והלחץ בבית, ואז בצורה לא מודעת הם עושים מעשים בשביל למשוך תשומת לב ולהסיט את ההורים מהוויכוחים החוזרים ונשנים בינם לבין עצמם. ואז הילדים מתחילים עם כל מיני התנהגויות קיצוניות, כמו להתחיל לשקר, לפעמים לרדת מרמת הלימודים בצורה בולטת, לפעמים פשוט להיות אדם שהוא חולה, להיות חולים. אני יודע, זה נשמע קצת מיסטי, אבל מספר הפעמים שראיתי שבזמן משבר הילדים נעשים חולים עד כדי כך שההורים הולכים עם הילדים לבתי חולים בגלל בעיה זו או אחרת, ואז כעבור כמה ימים שההורים מפסיקים להיות במתח ביניהם אחד עם השני, הילדים חוזרים לקו הבריאות. ואז כשהמתח חוזר, הם שוב חולים. וזה יכול להימשך המון זמן. הרבה מאוד זוגות שפגשתי, ההורים היו במתח, כלומר בני הזוג, והילדים סבלו מבעיות קיצוניות. כשנפטר המתח, נפטרה הבעיה הרפואית. שמעתי בעבר על התופעה הזו, והיה לי קשה להאמין לה. אבל כאשר במו עיניי ראיתי שוב ושוב שהדברים חוזרים על עצמם, ראיתי את האמת שבדברים. כאשר זוגות הגיעו למצב שהם הרבה יותר בריאים במערכת הנישואים שלהם, הרבה מקרים היו שהילדים כבר לא היו חולים. הילדים לא מודעים לכך שהם מסיחים את הדעת של ההורים. הם לא קיים בבוקר ואומרים לעצמם, היום נסיח את דעתם של ההורים ונמשוך את תשומת הלב שלהם. זה לא אומר גם שכל בעיה אצל ילד ועזרה שלנו ההורים לילד מהווה בריחה שלנו. כמו שגם מי שעובד הרבה זמן, זה לא מעיד באופן מיידי על קיום משולש רגשי. ודאי שאין כאן אמרה גורפת שכך הם פני הדברים כל הזמן, וגם לא רוב הזמן, אבל בהרבה מקרים זה כך. משולש רגשי זה מצב שבו אחד או שני בני הזוג מתמקדים בצורה קיצונית בגורם נוסף בשביל להשיח דעת מהבעיות בתוך מערכת הנישואים. בהרבה מקרים כשיש משולש רגשי, בני אדם לא מודעים לכך. לדוגמה, בת שמספרת לאמא שלה כמה קשה לה בשגרת החיים, והיא מרגישה שאמא שלה מהווה אוזן ששומעת. הילדה אחרי השיחה מרגישה מחוזקת יותר בדעתה, מה שיגרום לה או להעצים את הוויכוח בבית, או לחילופין להתנתק רגשית, כי היא תרגיש כל כך צודקת שאין עם מי לדבר. והאימא שמאזינה לבת במקום של כוונה טובה משלה את עצמה שהיא עושה את הדבר הטוב בשעה שהיא אולי לא מאפשרת לבת שלה להתמודד לבד ולפתור בעיות לבד במערכת הניסויים המתפתחת של הבת עם בעלה. לפעמים יש מצבים שבן מתבגר שומע את הבעיות שיש בין ההורים. הוא רוצה להיות הילד שעוזר בבית. הוא מקדיש זמן לעזור. זה בא ידי ביטוי לדוגמה שהוא שומע יום יום. כמה לאמא שלו קשה עם כך שאבא עובד בחוץ לארץ ולא נמצא הרבה בארץ. ואז האם מרגישה לגיטימציה לתלונות שלה. היא מחזקת את האמונה שלה שהיא הצודקת. הרי גם הבן שלה שהוא חי איתם בבית מביא אותה. אפילו שלא בטוח שהיא שאלה אותו האם הוא הבן המתבגר חושב כמוה, אבל מספיק שהוא מאזין לה והיא מרגישה שהיא הצודקת. והילד, הנער בכלל לא שם לב שהוא חלק ממשולש רגשי, הוא עוד מאמין שהוא עושה טובה לאמא שלו ועוזר לה. אבל בהרבה מאוד מקרים זה מה שמהווה גורם שלא מאפשר לשני בני אדם לדבר על בעיה. איך נהיה בטוחים שאנחנו בתוך משולש רגשי? אם לדוגמה נבקש מהאימא שתפסיק לעזור לבת, או מהנער שיפסיק לעזור לאימא שלו, אם הוא הנער או היא האימא יאמרו משהו בסגנון של אבל איך אני יכול? איך יסתדרו בלעדיי? או אני חייב לעזור כשאני רואה בעיה? אם הם ירגישו מתח ולחץ רק מהמחשבה שהם צריכים לשחרר את האדם שהם תומכים בו, זה מהווה מדד שהם בתוך משולש רגשי. אם הוא מרגיש רגשית אשמה על שהוא נוטש את האדם שהוא תומך בו, זה בגלל עודף אחריות שהוא מרגיש כלפי האדם האחר. אם אנחנו מרגישים אחראים יותר מדי לרגשות של מישהו אחר, זה בגלל שאנחנו לא במקום בריא מאחר. אנחנו בתוך משולש רגשי. וכשנבקש מההורה, לדוגמה, לעזוב את התמיכה הרבה מדי בילד, הוא עוד עלול לומר שהוא מרגיש שהוא עושה טעות. הוא לא יכול לאפשר לילד להתמודד לבד, לאמא להתמודד לבד, הוא מרגיש שהוא עוזר, שהוא תומך. אבל הוא נמצא בתוך משולש רגשי, שלא מאפשר לשני בני אדם בוגרים להתמודד לבד עם בעיה ולפתור אותה. אנחנו נצא להפסקה. מיד אחרי ההפסקה, בעזרת השם, ניתן להתקשר ולשאול ולהתייעץ בנושאים הקשורים למערכת הנישואים, שלום בית, מערכת ההורות, חינוך ילדים, האדם והחברה, האדם בינו לבין עצמו, מה שקשור אל נפש האדם. ניתן להתקשר 03-903-903-9, 03-903-903-9. הפסקה, ובעזרת השם מיד לאחר מכן חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477, 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
קול חי שמח להזמין את המאזינים לשבת שכולה עונג וחוויה. שבת פרשת משפטים במלון רמד הירושלים, עם הפייטנים משה חבושה ואליהו אוזן, ובהשתתפות הגאון הרב אברהם יוסף וצוות קול חי, הרב משה בן לולו, אלעד כהן ויהודה שוקרון. הרצאות לנשים עם הרבנית שרה יוסף, סעודות עשירות, שיעורים, הרצאות ועונג שבת אמיתי עם שירת הבקשות, ובמוצש שידור חי מהמלון בהשתתפות המאזינים. לפרטים והרשמה חייגו 03-959-2009, 03-959-2009.
חם בשקם אלקטריק, כל מוצרי החימום לבית עד 30% הנחה. מוצרי חימום לבית קונים בשקם אלקטריק.
שקם אלקטריק, בטוח שקנית טוב.
השבוע במחסני חשמל, מחירה מיוחדת של כל מוצרי החשמל החורף, עד 40% הנחה. חורף חם, עכשיו במחסני חשמל.
מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים? ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תהנו מצוות מקצועי ומנושא ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. ברשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244.
בחסות הקריה האקדמית אונו, לימודי חוץ. סדרת הפרדס של פריגת בחשות הרב לנדה שליטה מתחדשת עם טעמי הדרים הסיסיים, תפוז מנדרינה ואשקולית פומלית. תתאמו, תתחדשו, תהנו. פריגת, בטבע שלנו.
נערכים לשלג בירושלים. עיריית ירושלים נערכת למזג אוויר סוער ומזמינה את תושבי העיר להיכנס לאתר העירייה להיערכות חורף. באתר העירייה תמצאו הנחיות והמלצות לעבור את הסערה בבטחה. מומלץ להיערך מראש ולהתעדכן באמצעי התקשורת. חורף חם ובטוח.
הלו, יש לך ירוק, מה אתה חולם?
על אפליקציה חדשנית לניתוב רמזורים.
פגי שותפים לחלומות צעירים ומשיקים את תוכנית פגי צעיר, המעניקה לך מגוון הטבות ושלושה חשבונות ייעודיים לבחירתך. חשבון ירוק לפעילות באינטרנט ובערוצים ישירים, חשבון להשקעות וחשבון בי פלוס. רוצים לשמוע עוד על פגי צעיר? ייכנסו לאתר פגי או חייגו כוכבית 3360. כפוף לתנאי הבנק. פגי, שותפים לדרך חיים.
שלום, כאן ספרה. כן כן, עולם הספר מתחלק לשניים, אלה שמבינים בספרים ואלה שלא. הבנתם? שואלים אותי? ספרי אור החיים, זו רשת שבאמת מבינה, מבינה בספרים.
ועכשיו ספרה מזמין אתכם לעמודון של ספרה בכל סניפי רשת אור החיים. בעמודון של ספרה תמצאו ספרים מומלצים במבצעים משתלמים.
ספרה אמר, ספרה יודע.
מכיר את אברהם גרין? הוא מהשכונה, מתפלל איתי כל בוקר. אתמול הוא הציל חיים.
בוא להיות נאמן חיים במד"א ותציל גם אתה את מי שקרוב אליך. בימים אלה מקים מגן דוד אדום מערך של עשרות אלפי נאמני חיים. רופאים, אחיות, פרמדיקים, חופשים ומגישי עזרה ראשונה. הצטרפו עכשיו ותקבלו התראה לסמארטפון המוגן בעת הצורך לסיוע רפואי בסביבתכם ותוכלו להציל חיים. חפשו נאמן חיים בגוגל או פנו למוקד בטלפון כוכבית 6210.
נופש בלי הפסקה לנשים עם ערכים במלון קיינר קלאסיק שעל שפת הכנרת, החל מיום שני עד יום רביעי, כף ב' עד כף ד' בשבט, 02-5220. ערכים
109, למה לשלם יותר? אופטיקה 109, רבי עקיבא 37, בני ברק.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום, שלום הרב. אני רציתי לשאול לגבי הבן שלי. הוא שואל המון שאלות, ואני לא כך יודעת אם זה מהמקום שהוא רוצה להציק לי, או שהוא באמת רוצה לדעת. או כי אני מרגישה שהוא מאוד, הוא מחפש להטיש אותי בתור אימא. ובכלל, הוא שואל כל מיני שאלות תמיד בזמנים לחוצים ומתוחים, ובמיוחד כמה דקות לפני שבת, ואני ממש לא יודעת איך להתייחס לזה.
ילדים שואלים כל הזמן שאלות, כשהם שואלים שאלות, הם כל הזמן שואלים שאלות, כדי להסתגל לסביבה המשתנה של החיים שלהם, הסקרנות שלהם, הצורך שלהם. לדעת ולהבין מוביל אותם לשאול שאלות, ולא פעם האופן שבו אנחנו ההורים מתייחסים לשאלות של הילד, זה מה שיקבע האם הם יפתחו חשיבה יצירתית או ישביטו אותה. בדרך כלל כשילד שואל שאלה, היא שאלה שמעניינת אותו, השאלה גם כן נבעה מרצונו החופשי, ולכן זה חלק מתהליך ההתפתחות והיצירתיות שהוא מפתח בעצמו. לכן כן חשוב להתייחס לשאלות, גם כן לתת להם מענה רציני ובוגר שמתאים להבנה של הילד.
ואם זה לחוץ?
אם לדוגמה, אני תכף אגיע לנושא של הלחוץ, אם לדוגמה ילד שואל משהו בסגנון של למה לשמש קוראים שמש, אפשר להגיד לו מה אכפת לך למה לשמש קוראים שמש, או מה זה חשוב לך, או להגיד לו תשובה שהיא קצרה לשמש, חזל אומרים שמש מלשון שמש, או כל מיני תשובות שהן קצרות וענייניות, אבל הן חשובות מכיוון שכך הילד הוא מרגיש שיש משמעות לשאלה שלו, ולכן גם כן חשוב לתת אישור לשאלה שלו. לתת לו אישור שזה אומר שאלה יפה, טובה, וחשובה, חשוב לתת לו תשובות בקצרה, לא לעייף אותו בהרצאות ארוכות מדי, נאומים רבים מדי, זה גם כן חשוב שלו. אפשר גם כן לעודד אותו, לחשוב על התשובה בעצמו, לומר לו השאלה היא שאלה טובה, יש לך רעיונות, כיווני חשיבה, מה דעתך לחפש תשובה ואז נראה יחד. אפשר גם כן, כשאנחנו לא יודעים, להודות באי הידיעה ולחפש תשובה יחד. אם התשובה לא ידועה, אז כדאי לומר שאנחנו לא יודעים, אבל לא עם מקום של זלזול וכעס, נו, השאלה הזו חשובה עכשיו. עדיף כן לומר עם מקום כן שאנחנו לא יודעים, ואז מהמקום הזה לומר מה דעתך שנמצא תוך יומיים את התשובה ביחד. אם והיה והכל נעשה עם מקום של לחץ, בזמן לחץ כדאי לומר לילד פעם אחת, בצורה שיחסית, מצד אחד בדרכנו, אבל יחסית שהיא תהיה תקיפה יותר, ולומר לו, עכשיו אנחנו לא שואלים שאלות, אני כן רוצה לשמוע את השאלות, ואנחנו נדבר עליהן. אם זה אמרנו לפני כניסת שבת, אז בשבת אנחנו נדבר עליהן, על כל השאלות, ואני ארצה לשמוע, ולא פעם גם כדאי לאחר מכן, שאנחנו ההורים ניזום מחדש את שאלת השאלות, כי יכול להיות שאם והיה, ונעלנו אותו כי סגרנו אותו, כי אמרנו שלא רוצים לשמוע, אז ניזום עוד פעם, ואז נתייחס אל השאלות שלו בכבוד הראוי וברצינות.
תודה רבה. יש לי עוד שאלה, הרב. אני שמעתי פרסומות במהלך השידור על הישגים שיש שם קורסים להנחיית הורים, ועכשיו אני אחות במקצועי, ואני לא מתכוונת עכשיו להפוך, לעשות איזה הסבת מקצוע. אני רוצה ללמוד יותר באמת כדי לקבל כלים, כמו שעכשיו שאלת, כמו שכפי ששאלתי, האם אני יכולה באמת לבוא לקורס הזה ולא להתמקד בלהיות יועץ, רק כדי לקבל כלים כהורה, זה מתאים?
אני לא חושב שאני אוכל בעריכות להתייחס בבמה הזו לגבי התכני, אבל בגדול התשובה היא כן, זה אפשרי גם לקבל תכנים רק למי שרוצה ללמוד, אבל
ברשותך
אני לא אוכל להיכנס לכל הפרטים, ממליץ רק לסיים בזה, לא רוצה לנסות ברמה לדבר נוסף.
תודה רבה, ערב טוב.
בבקשה, ערב טוב, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב.
ראשית, תודה רבה על התוכנית, מאוד מיוחדת, אנחנו מאוד נהנים לשמוע אותה.
תודה רבה לכם.
רציתי לשאול, בהקשר למה שהרב דיבר קודם, על זוג הורים, שלאחר שמחתנים את הילדים, אז מגלים שהקשר התמקד תמיד בחינוך הילדים, ולמעשה אין קשר. רציתי לשמוע עצות בעניין, איך אפשר באמת בגיל מבוגר יחסית, לחדש את הקשר בצורה כמו שצריך. בנוסף, רציתי לשמוע אולי גם איך אחד מן הילדים יוכל לעזור בזה בצורה מכובדת, כי פשוט לשלוח אותם להדרכה של זוג צעיר זה כבר לא מתאים, אז מה כן יכול להתאים בעניין הזה?
כן. אז נתייחס קודם כל לשאלה הראשונה. השאלה הראשונה, מה אנחנו יכולים לעשות על מנת שנחדש את הקשר ביניהם? אחרי שהם בעיקר שמו דגש כל חייהם על נושא ההורות והחינוך, וכעת כאשר הילדים עזבו את הבית, אז הם מוצאים את עצמם עם משמעות שהיא יחסית דלה, מכיוון שהילדים כבר לא נמצאים בביתם. התשובה לשאלה הזו, לחפש משמעות משותפת לשני בני זוג, שכל חייהם הקדישו את עצמם לנושא ההורות והחינוך, זוהי משימה שהיא חשובה מהמעלות הראשונות של חשיבות העבודה הזו, המשמעות המשותפת שהם צריכים למצוא. יחד עם זאת, חשוב לומר שזה לא תהליך שהוא תמיד נעים. וחשוב לומר את זה מכיוון שבני אדם לא פעם, כאשר הם מתחילים תהליך והוא לא נעים, הם מרגישים שזה לא נעים, ואז על בסיס ההרגשה אומרים גם כן, אם זה לא נעים, כנראה זה לא טוב, וזה לא מדויק. אם זה לא נעים, זה לא אומר שזה לא טוב. לא כל לא נעים הוא לא טוב. לכן קודם כל ההקדמה הזו היא הייתה חשובה. מהמקום הזה ניגש אל השלב מספר 2. שלב מספר 2 זה, בשביל למצוא משמעות משותפת, תחביבים משותפים, עשייה משותפת, ההמלצה היא שכל אחד משני בני הזוג ירשום כ-20 דברים ששניהם יכולים לעשות במשותף, טווח קצר או לטווח ארוך. 20 דברים, ביחד הם יצאו ל-40 דברים. כל אחד רושם 20 דברים, את ה-20 דברים האלה כותבים במהלך שבוע. יש להם שבוע, כל אחד מסתובב על פנקס שלו או בכיס שלו, או עם הדף. במהלך שבוע, כל אחד רושם עד 20 דברים. מה נראה להם שאפשר לעשות טווח קצר או טווח ארוך. חשוב לא להגביל את החשיבה. חשוב לא לומר, זה לא מתאים, זה לא כדאי. מה שעולה בראש, כדאי לרשום. כל זה למה? לא בגלל שכל מה שעולה בראש זה אומר שנעשה, אלא זה אומר שכל מה שעולה בראש, נתחיל בהדרגתיות לפתח את החשיבה היצירתית. כי איך מפתחים חשיבה יצירתית? על ידי כך שקודם כל מעלים כל מה שעולה בראש, ואז בהדרגתיות המוח מרגיש יותר ויותר פתוח לחשוב ולהציף עוד ועוד דברים. בדרך כלל כשאנחנו נועלים את החשיבה, יש לנו עובד אחת, אומרים, לא, זה לא מתאים, לא, זה לא כדאי, לא, זה לא שווה. אנחנו מהר מדי יכולים להגיע למצב שנועלים את מערכת החשיבה, וזה לא מה שהיינו רוצים. לכן, בשביל לפתח מערכת חשיבה, הם צריכים, כמו שאמרנו, 20 דברים כל אחד רושם מהלך שבוע, בסוף שבוע יש להם 40 דברים. הם מסתכלים על רשימה אחד של השני, צוחקים ביחד, מתבדחים ביחד, אומרים הגיוני, לא הגיוני, אבל הם מתחילים לרשום, הם מתחילים לקרוא את הדברים. אחרי שהם קוראים את הדברים, הם בוחרים בתוך הרשימה, שניים, שלושה דברים שהם יעשו בשבוע הקרוב. שניים, שלושה דברים שהם יעשו בשבוע הקרוב, זה לא אומר שזה יגרום להם תחושה של משמעות משותפת, תחושה נהדרת, תחושת שותפות, לא אומר שזה יגיע למקום הזה, זה אומר שהתחלנו תהליך. אחרי השבוע הזה, הם לוקחים מהרשימה עוד שניים, שלושה דברים. וכך בהדרגתיות הם מתחילים להתנסות בעוד ועוד כל מיני דברים חדשים, ואז יכול להיות שמתוך 10 דברים שמנסו, 9 יהיו בזבוז זמן. אבל אחד יהיה רלוונטי, אחד יקדם, הגענו למקום הנכון. אנחנו צריכים להתחיל בתהליך של ניסוי ותהייה, עד שאנחנו מוצאים את המקום הנכון לשנינו, שני בני הזוג, וכך בהדרגתיות הם מוסיפים לעצמם משמעות. מעבר למשמעות שיש להם שהם עכשיו הורים, סבא וסבתא, יש להם גם משמעויות נוספות שהן קשורות לשניהם יחד, והם מחפשים אותם, והם מוצאים אותם. אז זה התהליך שיעזור להם למצוא את זה. אז אני לא אומר שזה קל, זה גם יכול לקחת 3-4 חודשים, אבל כדאי להתחיל להשקיע בתהליך הזה, וזה לא אומר שכעבור 3-4 חודשים יגידו, או, הגענו לנקודת המפתח, ועכשיו מצאנו משמעות משותפת. זאת אומרת שאחרי 2-3 הם כבר יתחילו להרגיש התפתחות והתקדמות, וכעבור 3-4 חודשים כבר הדבר יכול להיות יציב ומקובע בתוך מערכת הניסויים שלהם, למצוא את הדברים החדשים שלהם. מה שהייתי אמליץ לגבי הילדים, דווקא לגבי הילדים הייתי אמליץ הדבר היחיד לעשות, זה רק לתת להם את ההצעה הזו. חוץ מזה, לא בטוח שהילדים יכולים יותר מדי לסייע ולעזור, מכיוון שהילדים במקרה הזה, אם תרשי לומר, הם לא הפתרון, הם חלק מהבעיה. היות שהבעיה של ההורים זה שהם יהיו תלויים מדי בילדים. ועכשיו שהילדים, כל אחד, ברוך השם, מצא את מקומו, התפתח בצורה זו או אחרת, אז עכשיו הם לא מוצאים את עצמם בתוך מערכת הניסויים. ולכן היה עדיף שזה יגיע מהם, ולא יגיע על ידי עזרה של הילדים.
תודה רבה.
בבקשה. אנחנו נצא בעזרת השם להפסקה, ומיד לאחר הפסקה ניתן להתקשר ל-03-903-903-9, 03-903-903-9, לשאלות שקשורות אל נושא נפש האדם, האדם והחברה, האדם והמשפחה. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר. כל חי שמח להזמין את המאזינים לשבת שכולה עונג וחוויה. שבת פרשת משפטים במלון רמדה ירושלים, עם הפייטנים משה חבושה ואליהו אוזן, ובהשתתפות הגאון הרב אברהם יוסף וצוות כל חי, הרב משה בן לולו, אלעד כהן ויהודה שוקרון. הרצאות לנשים עם הרבנית שרה יוסף, סעודות עשירות, שיעורים, הרצאות ועונג שבת אמיתי עם שירת הבקשות. ובמוצש שידור חי מהמלון בהשתתפות המאזינים. לפרטים והרשמה חייגו 03-959-2009 03-959-2009.
הידעת? מי שהשקיע בזהב $2,360 הרוויח תוך פחות מחודש יותר מ-$11,000.
גם אתם רוצים לדעת על הנכסים החמים שיהפכו להזדמנות הבאה שלכם? חייגו עכשיו לפריים ברוקר והיו שותפים להצלחה. פריים ברוקר, אמינות, ליווי וביטחון. חייגו כוכבית 3886. פריים ברוקר, בית להשקעות חכמות. בסר 3 בני ברק. התקשרו עכשיו לכוכבית 3886 והיו שותפים להצלחה. המוקד פתוח עד 10 בלילה.
שערי נדלן, המרכז הארצי ללימודי נדלן. בואו ללמוד אצל המומחים בנדלן עם מיטב המרצים. בלעדי במגזר החרדי, ללמוד ולהצליח. יועץ נדלן בכיר, רישיון תיווך, יזמות בנדלן, עסקאות אקזיט, ריסייל ואופציות. הקורס היחיד בישראל המלווה בפרקטיקה מקצועית. להרשמה התקשרו עכשיו 03-644-4469 03-644-4469. שערי נדלן ואתם מסודרים.
הבא בתור בבקשה.
שלום, אמא אמרה לי לקנות שני לחם.
כן.
אחד חלב.
כן.
ארבעה לבן.
כן.
ואחד תרייג.
מה? מוכרים פה חבורת תרייג? אני לא מאמין, אני רץ לספר לאבא שיקנה לי גם.
עכשיו, חבורת תרייג, בחנויות ובדוכני העיתונים בארץ ובעולם.
ואם אתם רוצים לעשות מנוי, חייקו! 0722-796666.
בואו גם אתם ללמוד כיצד ניתן להקים עסק מהבית באתר המחירות הגדול בעולם, eBay. רוצים לשמוע עוד פרטים? כוכבית 3096. מהרו, קורסים בירושלים ובתל אביב נפתחים ממש בקרוב. מכללת מתמידים. כוכבית 3096.
השבוע במחסני חשמל, מחירה מיוחדת של כל מוצרי החשמל החורף. עד 40% הנחה. חורף חם, עכשיו במחסני חשמל.
הידעת? מי שהשקיע בזהב $2,360 הרוויח תוך פחות מחודש יותר מ-$11,000. גם אתם רוצים לדעת על הנכסים החמים שיהפכו להזדמנות הבאה שלכם? חייגו עכשיו לפריים ברוקר והיו שותפים להצלחה. פריים ברוקר, אמינות, ליווי וביטחון. חייגו כוכבית 3886. פריים ברוקר, בית להשקעות חכמות. בסר 3 בני ברק. התקשרו עכשיו לכוכבית 3886 והיו שותפים להצלחה. המוקד פתוח עד 10 בלילה.
חדשות ערוץ 10 בדקו וקבעו בשירבית מענה טלפוני אנושי בתוך 30 שניות בלבד. כוכבית 2003, גם חוסכים זמן וגם חוסכים עד 30% בביטוח הרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
רוכב על אופניים, בגשם הכביש חלק והרעות לקויה, לכן הימנע מרכיבה במזג אוויר סוער.
חושבים חיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום, אדר.
שלום.
יש שאלה לגבי, בוא נגיד, אני בן אדם מאוד רגיש.
כן.
הייתי רוצה לדעת איך בן אדם יכול להעלות את העולן, את האדישות שלו. איך? או וגם אולי גם איזון בין כל מיני מצבים. בוא נגיד, בעבר היה לו דברים לא נעימים, רוצה שיהיה לו איזון, בוא נגיד, שלא יתמקד על העבר.
אז השאלה הראשונה, איך אני נעשה פחות רגיש? השאלה השנייה, איך אני פחות מתמקד על העבר?
כן.
בסדר גמור, בוא נתחיל עם השאלה הראשונה. לגבי השאלה הראשונה, איך אני נעשה פחות רגיש, הכוונה שמישהו אומר לי משהו, אני חושב על זה, עובר לי בראש, מה הוא אמר, איך הוא התכוון, איך העיז, וכל מיני מחשבות אלה ואחרות, ולאחר מכן התברר לי שבזבזתי מהחיים רבע שעה, 20 דקות, רצי שעה או שעה שאני חושב על הבן אדם הזה, וזה בשונה מאנשים אחרים שאפשר להעליב אותם, והם אפילו לא מקדישים איזה מספר רגעים. איך אנחנו יכולים לצאת מהמקום הרגיש הזה? התשובה היא, לצאת מהמקום הרגיש הזה, זה דורש תהליך, כמו הרבה דברים שהם שינויים בנפש האדם. התהליך הוא כדאי לקחת כל מיני סיטואציות שאנחנו זוכרים מהעבר שלנו, ולדמיין אותם. מה זאת אומרת לדמיין אותם? לדמיין איך מישהו אמר לי, איך מישהו עצבן, עורר את חמתי, איך איס, העליב, פגע, בצורה זו או אחרת. ונסות לקחת כל מיני אירועים כאלה, ובזמנים שאתה חופשי, נוסע באוטובוס לפני שנה, קח את הרגעים אלה, תדמיין אותם בראש, ותדמיין איך זה נעשה, ואיך לאחר מכן אתה הגבת בצורה אדישה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כך הרבה סיטואציות כאלה. ולמה אני אומר דווקא בדמיון? כי כל תהליך שאנחנו רוצים שיהיה באישיות שלנו, מתחיל קודם כל בראש שלנו. ברגע שאנחנו רואים את עצמנו כאדם כזה, אז לאחר מכן אנחנו יכולים לתרגם את זה ברמת הפרקטיקה ביום יום. לכן, דבר ראשון, חשוב לראות אם אפשר להתחיל לראות את עצמנו כאדם חדש, עם זהות חדשה, עם זהות של אדם שהוא אדיש יותר. אז זה השלב הראשון, השלב שבו תתחיל עם רמת הדמיון. אפילו תתחיל לרשום, תתחיל לדמיין לעצמך, כמו שאמרנו, בזמנים חופשיים שלך. דבר שני שיכול לעזור לך, זה לקחת כל מיני סיטואציות כאלה ולכתוב אותם על דף. ולכתוב סיטואציה, זה עמודה הראשונה, עמודה השנייה, מה הייתה התגובה שלי, עמודה השלישית, איזה תגובה הייתי רוצה שתהיה. תתחיל לרשום עוד פעם ועוד פעם, איזה תגובה אתה רוצה שתהיה. למה אני אומר את זה? התשובה היא כי ברגע שעוד פעם ועוד פעם, אנחנו מדמיינים לעצמנו, רושמים לעצמנו, איזה סוג תגובה היינו רוצים שתהיה לנו, אז מהמקום הזה יותר קל לנו להיות מוכנים לפעם הבאה. כי אחת הסיבות שאנחנו לא מתמודדים עם עודף הרגישות שלנו, זה בגלל שאנחנו לא מוכנים לסיטואציות האלה. ברגע שנהיה שוב ושוב מוכנים לסיטואציה, אז יש סיכוי שלאחר מכן, בפעם הבאה שזה יהיה, אנחנו נוכל להתמודד בצורה שהיא בריאה יותר. למה? כי אנחנו מוכנים אליה, אנחנו פחות מופתעים אליה. כלומר, יש דרך שאנחנו יודעים איך אנחנו רוצים להגיב, רק אנחנו לא תמיד יודעים איך לעשות את זה בצורה מהירה, כי לאחר מכן אנחנו מתחרטים, אומרים לעצמנו חבל שלא הגבנו ככה. לכן, ההמלצה בהקשר הזה היא לראות איך אנחנו יכולים להגיב, אבל נתחיל בשלב הראשון, בשלב המחשבות והדמיון, ובכך נהיה יותר ויותר מוכנים לסיטואציה בפעם הבאה. זה לגבי השאלה הראשונה. לגבי השאלה השנייה הייתה, איך אני יכול לשכוח חוויות מעבר, משהו כזה?
כן, בוא נגיד, כמו להזן, בוא נגיד, בבן אדם שומע כל מיני חדשות לא כך נעימות. המצב היום לא כל כך פשוט. ובצד השני יכול להיות, צריך לצמור שהוא חי. אבל בוא נגיד, לפעמים יש כמו תתי דסטרי, לא תתי דסטרי, כמו דברים, מצבים שכמו כל אחד פוגע לשני.
כן.
הוא לא רוצה להיות כמו אדיש, כמו שלא יפריע לו, אבל בצד שני הוא צריך להיות,
הוא לא רוצה להיות
כמו רגיש של העניינים האלה.
אם לא עודף רגישות, תראה, אדם שיש לו עודף רגישות בדברים האלה, כדאי שכמה שיותר ימעט מלשמוע חדשות. כמה שפחות ישמע, ובכך הוא יוכל להציל את עצמו במצב הזה, כי ישנם אנשים שיש להם רגישות יתר, והרגישות יתר היא מתסכלת, היא מאכזבת. אנשים שיש להם רגישות יתר, הם אנשים שמצד אחד צריכים יותר להתרחק מכל מה שמעורר את הרגישות שלהם, אם זה אנשים, זה חדשות וכדומה. ודבר שני, אנשים האלה צריכים יותר לעשות פעילויות שמרגיעות אותם, להיות בחברה מרגיעה. כלומר, זה דבר שהוא חובה ליצור מערכת חיים שמאפשרת את זה. אי אפשר ליצור מערכת חיים שבא לדוגמה, בן אדם הוא ישן 3 שעות בלילה, ולאחר מכן הוא מצפה שתפקד דמי תבוא. פשוט לא יכול, כי הוא לא יכול אם הוא לא ישן כמו שצריך. אז אותו דבר לגבי אנשים רגישים. ברגע שאין להם את מסגרת החיים הנעימה והטובה, שמאפשרת להם לא להיחשף ליותר מהדברים שמעוררים את הרגשות שלהם, אז הם יכולים לחיות כמו שצריך. אם לא יהיה להם תמיד קשה, הם תמיד יחזרו אותו מקום בגלל שהם סובלים מעודף רגישות.
אוקיי, אבל הוא לא רוצה להיות מנותק מכל העולם.
אין בעיה, שבין המנותק לבין לשמוע מעט חדשות, יש פער גדול. אז בוא נדבר, אנחנו מדברים על הפער הזה באמצע. לא דיברנו על מנותק, ולא דיברנו על לשמוע כל הזמן. לשמוע כמה שפחות. תגדיר לעצמך, כמה אם תשמע פעמים, אם תשמע חדשות פעם ביום, פעם ביומיים, זה ישים אותך עם מקום מנותק, אז תעשה, תשמע יותר.
לא רק חדשות, גם המצבים, הבן אדם בעבר שלו, הוא היה כל מיני חוויות לא נעימות, והוא לא יכול לנתק ממנו בעבר, זה...
אני לא הבנתי, אני הבנתי ממך שאתה מתכוון לחדשות.
לא חדשות, אבל יש כל מיני דברים, כמו כל דבר זה שייך לשני, בוא נגיד בעבר שלו, הוא חוויה לא נעימות,
כן.
גם החדשות, אבל קצת שני, כמו הוא גר בארץ ישראל, לא יודע, יש כל מיני דברים חיובים.
כן. אז מה השאלה? לא, אז סליחה, אני לא הבנתי את השאלה.
אז לאזן, כמו בוא נגיד איך בן אדם, בוא נגיד יש כמו
לאזן אהבה
ואירה. כן. הוא צריך שיהיה לו קו, שלא יהיה כמו, הוא צריך לדעת איך לאזן, איזון.
לאזן אבל בין מה למה, זה לא הבנתי.
בוא נגיד, המצבים לא נעימים, בין המצבים טובים, לא רק חדשות, כל מיני דברים, כל מיני מצבים שבן אדם יש לו חוויות כבוד ולא טובות.
כן. אז מה הכוונה לאזן? הכוונה שכשהוא יש לו חוויה רעה, אז הוא לוקח אותה בצורה קשה מדי?
כן.
אם הוא לוקח
את זה... אבל בוא נגיד בצד השני, הוא יכול לחשוב דברים טובים, אתה מבין? אז...
אם מישהו לדוגמה העליב אותו, אז הוא אומר לעצמו, איזה חוצפן, איך הוא העליב אותי, מצד שני, אבל הוא אדם טוב, כי הוא עושה הרבה חסדי אנשים אחרים. זו הכוונה?
כן, כן.
הבנתי. אז במקרה הזה, אני חושב שהם דווקא, אם אני לוקח לדוגמה שעכשיו תיארתי, אם אתה מרגיש שיש לך חוסר איזון, הייתי מביץ לך עכשיו ללכת כעצת הרמב״ם, ללכת מן הקצה אל הקצה, וכל מה שאתה מרגיש שאתה נכנס למקום הזה, תעשה רק משהו אחד. תנסה לראות האם אתה יכול להשיח דעת בצורה קיצונית. כי איפה אתה נופל בדבר הזה? אתה נופל בדבר הזה כשאתה מתחיל לנתח את המצב. כשאתה מתחיל לנתח, אתה מתחיל להגיד לעצמך, איך הוא איז לומר א' ב' ג', אבל מצד שני יש ד' ד' ו', כן, אבל איך הוא עושה א' ב' ג', אז זה בכלל לא שווה כל מה שעושה ד' ד' ו', לא, אבל ד' ד' ו', בכל אופן זה כן, טוב ואיכותי, ואז ככה אתה נכנס תוך מערבולת, ואתה לא מצליח לצאת ממנה. לכן, ההמלצה היא, ההקשר הזה, אל תיכנס לזה בכלל. אתה יותר מאנשים רגילים בהקשר הזה, כדאי לך ברגע שנכנסת למקום הזה להשיח דעת. עכשיו זה מבלבל וזה קשה, בגלל שאתה מאמין שהניתוח שלך הוא הגיוני וטוב, כי סך הכל אתה מוצא את זה צד טוב, צד רע, אבל בשורה התחתונה, אחרי רבע שעה שאתה מנתחיל נתח, צד טוב וצד רע של המציאות, אתה מתעייף יותר מדי. לכן זה לא בריא לך ולא טוב לך. מה שמומלץ לך הוא מן הקצה, אל הקצה לעשות, להשיח דעת לגמרי, ובכלל לא להיכנס. אל תחפש להיכנס לאיזון, תחפש בכלל להשיח דעת. האיזון שלך יגיע עדי שתשיח דעת, מסגנון מחשבות שכאלה.
אוקיי.
בסדר? שיהיה בהצלחה רבה בעזרת השם.
אמן, תודה רבה, תודה רבה, שלום, כל טוב.
שלום, ערב טוב.
הלו.
שלום, ערב טוב.
שלום, אני רציתי לשאול שאלה. אני אמא לבת שיש לה קושי בהתארגנות, מקימה בבוקר.
כן.
היא נשואה.
היא נשואה.
והגיע מצב שהחתן מבקש את ההתערבות שלי, שאני יבוא ויעיר אותה בבוקר. אנחנו גרים קרוב אחד לשני.
כן.
השאלה היא מה אני עושה בנושא הזה.
החתן מבקש מההורים שיבואו להעיר את הכלה הבוקר. באיזה שעה הכלה, הבת, באיזה שעה הבת מתעוררת הבוקר, אם לא מעירים אותה?
אם החתן שלי לא נמצא בבוקר, הוא עובד הרי בבוקר, אם החתן לא נמצא בבוקר, קורה מצבים שהיא מכירה כמה בשתיים בצהריים.
הבנתי. קודם כל, כדאי לבדוק עם רופא שהכל בסדר, יכול להיות שיש בעיות נוספות.
היא תחת בית חם, היא הולכת, יש לה קושי בהתארגנות, אז לפעמים היא מפסידה קצת את הפגישות של בית חם, זה כבר מערך שזה לא מעכשיו, זה כבר היה גם בזמן
הרווחות שלך. אז בואי נתמקד בשאלה שלך. השאלה שלך היא...
מה אני צריכה לעשות? אם אני צריכה באמת להתערב, או ש... זה אחד הדברים שאנחנו אמרנו אז בתנאים, שאנחנו נבוא לקראתם ולעזור להם. אבל השאלה, עד כמה אנחנו צריכים להתערב?
אם אתם תתערבו, כן, אני איתכם. אם אתם תתערבו, אז ההתערבות מה תהיה? היא תהיה לבוא ולהעיר אותה.
כן, זה לא שאנחנו רוצים להתערב, פשוט
חתן שלי. הבנתי. אנחנו נאלצים, והבנו שאנחנו במצב שהוא, בהקשר הזה שונה מהרגיל, ורוצים לתאים להתערב ולא להתערב. אז אני, לכן, אני שואל, אם אנחנו נתערב, ההתערבות היא תבוא ידי ביטוי להעיר בבוקר?
להעיר בבוקר, וגם כן כאילו לדבר איתה לנושא הזה של ה... שצריכה לדעת
שהיא מתאימה בית. עכשיו, אם... הבנתי, עכשיו אם אתם תעירו אותה הבוקר, או אתם תדברו איתה, האם באמת זה יעזור משהו?
אני מתקשרת אליה בבוקר, אבל לפעמים קורה מצב שהיא מלטת את הטלפונים, והיא לא ענה. אז השאלה פה, אם אני צריכה לבוא אליה הביתה.
אם תבוא אליה הביתה, זה יעזור או לא יעזור?
יכול להיות שכן, אני לא ניסיתי.
ההמלצה שלי היא, כן, ללכת לנסות לעזור, כמו שאמרת בצורה עכשיו, ללכת אליה הביתה, לנסות את זה, לראות, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שמערכת הקשרים שלכם בסך הכל היא בסדר. אני לא... אם
כן, הקשרים בינינו בסדר, אבל קורה מצב שהחתן שלי כבר לא יכול לסבול את זה.
כן, הבנתי, לא, אני מתכוון, אתם והבת. אז אני אומר, אם והמערכת היחסים שלכם היא בסדר, אז כן, כדאי לנסות פרק זמן של חודש, וגם לומר לחתן, שזה לא יהיה כל הזמן, תחליטו מראש, זה איזשהו פרק זמן של חודש. בתוך החודש הזה תנסו 3-4 פעמים בשבוע, לנסות ולראות איך זה ואיך זה משפיע, ולראות איך המקום הזה מתנהלים. השאלה הייתה, האם כדאי להתערב ולהגיע הביתה כי החתן מבקש? התשובה היא, על בסיס כל הנסיבות ששמרנו בינתיים, ההמלצה שלי היא כן כדאי לנסות, אבל להגביל זה פרק זמן מאוד מוגבל מראש.
הבנתי. טוב, בסדר, תודה רבה.
בבקשה. תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה לישי פופובסקי, לאשר גייבר, לכם המאזינים, היו ברוכים.
חי שמח להזמין את המאזינים לשבת שכולה עונג וחוויה. שבת פרשת משפטים במלון רמדה ירושלים, עם הפייטנים משה חבושה ואליהו אוזן, ובהשתתפות הגאון הרב אברהם יוסף וצוות כל חי, הרב משה בן לולו, אלעד כהן ויהודה שוקרון. הרצאות לנשים עם הרבנית שרה יוסף, סעודות עשירות, שיעורים, הרצאות ועונג שבת אמיתי עם שירת הבקשות. ובמוצש שידור חי מהמלון בהשתתפות המאזינים. לפרטים והרשמה חייגו 03-959-2009 03-959-2009.
סדרת הפרדס של פריגת בחשות הרב לנדה שליטה מתחדשת עם טעמי הדרים הסיסיים, תפוז מנדרינה ואשכולית פומלית. תתאמו, תתחדשו, תהנו. פריגת, בטבע שלנו.
זוהי קריאה אחרונה לזוכי מבצע קורנפלקס תלמה. הטיסה שלכם לארצות הברית יוצאת בקרוב.
תלמה מטיסה אתכם לחופשה זוגית בארצות הברית. קנו שתי אריזות קורנפלקס תלמה המשתתפות במבצע, שימרו את החשבונית, התקשרו כוכבית 8011, השתתפו בהגרלה ותוכלו לזכות בחופשה זוגית בארצות הברית, כולל טיסות ואירוח לשישה זוכים.
הקפנו את המחירים, עכשיו בזול בשפע, מוצרים קפואים במחירים לוהטים. פילה סלמון סטרלינג 39 שקלים ו-90 לקילוגרם, עד 3 קילוגרמים בקנייה מעל 50 שקלים. שניצל טירה זוגלובק 750 גרם 19 שקלים ו-90 בלבד. זול בשפע, חיסכון בכל מחיר.
השבוע במחסני חשמל, מחירה מיוחדת של כל מוצרי החשמל לחורף, עד 40% הנחה. חורף חם, עכשיו במחסני חשמל.
ותן חלקנו, הלימוד היומי שלך, גם אתה יכול. 5 דקות ביום של לימוד משנה, הלכה וגמרה מבוארת, ועכשיו גם לימוד תורה וגם מתנה. עושים מנוי ומקבלים את הספרון החודשי עד הבית, וגם מקבלים 250 שקלים לקניית מוצרי חשמל, מתנת טרקלין חשמל כהלכה. כן כן, 250 שקלים לקניית מוצרי חשמל. להצטרפות התקשרו כוכבית 3029 ותן חלקנו, הלימוד היומי שלך.
אתם מכירים אותו מתוכניות הרדיו.
בטח שווה לחגותרתם משהו, כי הולך להיות משהו אדיר.
אתם נהנים מהשמחה שלו. אבל כשמדובר באירוע שלכם, הוא לוקח את זה ברצינות. התקליטן יהודה שוקון הופך את האירוע שלכם להרבה יותר שמח. הבמה מריבה וההופעה מתחילה. אפשרות להגברה ותאורה לכל אירוע. לשמחות חייגו 0523-240-640 0523-240-640.
יש לך הכשרה בתחום ההייטק?
יש, למה?
וניסיון בפיתוח תוכנה ובדיקת תוכנה יש לך?
יש, אבל אני לא מוצא עבודה.
אז זהו, שזה עומד להשתנות. יריד ההייטק השני במגזר החרדי יוצא לדרך. בין החברות המשתתפות, IBM, Checkpoint, NES, Matrix, One, מלאם ועוד. יריד ההייטק יתקיים ביום שלישי, כ"ג בשבט, ברחוב הירדן, 31 בני ברק. לנשים בין השעות 10-12:30 ולגברים בין השעות 1-3:30. הרשמה מראש חובה בטלפון. אתם רושמים שם?
נו תרשום, מהר!
03-770-7300. ההזדמנות שלכם לפגוש את המעסיק הבא שלכם יוצאת לדרך.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, שומרים מרחק נסיעה גדול מהרכב שמלפנים.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שנה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי. תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11.
לילה טוב, שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. בארגון הטרור חמאס מאשרים הערב לראשונה כי מנהרת תקיפה